היום יום רביעי, י"ח בטבת, בכסלו, י"ח בכסלו, תשע"ב. והנה אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם, מת המהר"ל מפראג, ואנחנו הגענו בשעה טובה לפרק ל"ז בעמוד קל"ח. והיה הדם לכם לאות ופסחתי. כן, מדובר פה במכת בכורות שהקדוש ברוך הוא ציווה שמלבד שחיטת הקורבן שימרחו את הדם על המזוזות ועל המשקוף, והיה לכם הדם, והיה דם לכם לאות על הבתים, ופסחתי עליכם ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אז ודרשו במחילתא, בו פרשה ז', לכם לאות ולא לאחרים לאות. כלומר, המילה לכם היה מספיק לכתוב והיה הדם לאות על הבתים. מה הצורך של לכם לאות על הבתים? המילה לכם היא מיותרת. אמרו במדרש, לכם לאות ולא לאחרים לאות. המילה אחרים אצל חז"ל פירושה גויים. Okay? שזה אות לכם ולא לגויים. פירוש שאתם צריכים לאות מה שאתם לחלק הקדוש ברוך הוא, וזהו האות שלכם. ומפני כך היו נותנים אדם מבפנים ששם היו יושבים. זאת אומרת, זה שהדם הוא לאות, זה לא בשביל הבתים, אלא זה בשבילכם. כלומר, שמי ש... כלומר, שמי ששם את הדם הזה על הבתים, אז הוא בזה מגלה את רצונו להיות שייך לכלל ישראל. ומי שלא רוצה, הוא שייך להיסטוריה אחרת. ולכן, בניגוד לסרט ההוליוודי, האדם היה מבפנים ולא מבחוץ. אתם ברור? כי זה האות להם, כמו המילה שהיא אות לאדם, כך היה האדם הזה אות שהם לקדוש ברוך הוא. ובשביל כך ופסחתי עליכם, שהרי אתם שלי, שלא להשחית ולאבד דבר שהוא שלו. שהרי אדם מורה שהם עובדים לו, שהרי הם עשו קורבן. אז איך אני יודע שעשית קורבן? הנה, יש פה דם, שהוא הרי היה, שהיה פה הקורבן. ופירוש ופסחתי, וחמלתי עליכם. כלומר, כאשר אראה האות שלכם שאתם עובדים עבודתי, דבר זה גורם לרחם עליכם. זה משמעות אחת, אם כן, של פסחתי. כנראה שבגלל האותיות סמך וחטא, שזה כמו חס, פסח, פחס, כן, שהוא חס עליהם. ויש לפרש גם כן, לשון דילוג וקפיצה. וכמו, ופסעתי עליכם, שהיה דולג מבית מצרי לבית מצרי אחר, ומדלג על הבית של הישראל. עכשיו שימו לב ששני הפירושים הם הופכים זה לזה. לפי הפירוש, והיה לכם אדם לאות ופסחתי עליכם, יש פה תוכן חיובי, כן? חיובי פוזיטיבי, כן? פנייה אל ישראל, שישראל הם שלו, הם עובדים אותו, ולכן צריך לחוס עליהם. לפי הפירוש השני, שזה דילוג או קפיצה, בעצם ההתגלות היא כלפי מצרים, והחידוש הוא שלא הייתה התגלות בישראל. מדלג עלינו, הוא פוסח עלינו. ההסבר הוא, מה אתה בא לחגוג בפסח? האם זה שהתייחסו אליך או זה שלא התייחסו אליך? אפשר להגיד התייחסו אליי, חסו עליי, זה רחמים. ויש שלא התייחסו אליי, זה דילגו עליי. כן? זה שני אופנים שונים. זה הצד של השלילה, היעדר. היעדר ההתגלות, נכון, בדיוק מה שאני אמרתי, יפה. אתה יודע לחזור על דבריי, יפה. ושני הפירושים יש במחילתה שם, כי מפני שאתם עובדים עבודתי, אני אדלג על בתי ישראל, לפי שאלו הם דבוקים בו יתברך, ולפיכך לא יקע אותם. כי כל הקעה שיפעל באחר, שיפעל באחר, אבל ישראל, הם דבוקים בו יתברך, ולפיכך לא הייתה מכת בכורות בהם כלל. צריך למצוא מה זה המכה הזאת. דיברנו על זה כמה פעמים, אני צריך להסביר בקצרה. מכת בכורות זה המכה שמבררת מי הוא הבכור. כן, הרי מה הוויכוח בין פרעו לבין משה? שפרעו אומר, אני הבכור של הבורא. בהיסטוריה, מצרים הם המובילים. הם הקובעים את ההובלה הרוחנית, תרבותית. ואילו משה אומר, מה פתאום? זה לא אתה, זה אנחנו, ישראל. אז בעצם כל אחד טוען שהוא הבכור, נכון? בני בכורי ישראל, פירוש הדבר, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. אבל בספר תהילים כתוב, ויח כל בכור במצרים, ראשית אונים באהוליכם. כלומר שהאומה המצרית טענה שהיא הראשית. אז איך אפשר לבחון טענה כזאת? איך בודקים מי הוא הבכור? צריך בשביל זה לגלות את הראשית. כי מה זה להיות בכור? זה להיות ראשון. להיות ראשית, יותר נכון. אמת או לא? אז צריך לברר על ידי התגלות הראשית. וזה מה שנעשה במכת בכורות, כתוב שם, אני יוצא בתוך מצרים. כן? ואומרים בהגדה, חז"ל אומרים בהגדה, אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אני ולא שליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. נכון? כך כתוב בהגדה של פסח. כתוב, נכון? זאת אומרת, אני השם, אני הוא ולא אחר. כלומר, בהגדה נתברר שמכת בכורות הייתה גילוי של ראשית הכל, ללא כל מסך. ברגע שיש התגלות של ראשית הכל, אז נבחן מי הוא הראשית. ואז הראשית של מצרים נפגעה, זה הבכורות שלהם, ואילו הראשית של ישראל לא נפגעה ויצאה. בסדר?
אצל המצרים הייתה התגלות,
נכון,
נפגעו.
נכון.
עכשיו, אם עליו מזכיר שהראשית באה לידי ביטוי, לידי גילוי, היא הופיעה, אז הרב התכוון שהיה הבדל גילוי. הבנתי שהרב רוצה לומר שהראשית התגלתה, ומי ששייך לראשית לא נפגע.
אתה אומר לפי דברי, זאת אומרת ככה, מצד אחד אני אמרתי שלא הייתה התגלות בישראל. מצד שני, אני אמרתי, אדרבה, מה שבוחן זה ההתגלות עצמה. אתה צודק. זה שלא הייתה התגלות, גם זה התגלות. זה התגלות אפלה. התגלות דרך השלילה. כמו שיש לך, למשל, מסה שלילית. כן? יש לך, כמה שוקל הדבר הזה? מינוס 5 גרם. כן? זה, נגיד, בעולמנו זה לא שייך, כי כל המשקלים הם משקלים חיוביים. כן? אבל אפשר לתאר לעצמנו גם כן משקל בצד האפל, בצד הנגדי. אז אפשר לומר גם שיש התגלות אפלה. התגלות דרך היעדר. גם זה סוג של התגלות. כן.
אפשר להגיד שפשוט על פי מבחן התוצאה שהמצרים מתו, וזה כאילו זה פשוט. שאם הם מתו אז ודאי שישראל הם המובילים.
לא,
כי אם הקדוש ברוך הוא התגלה...
אתה רוצה לענות על השאלה שלו או זה שאלה חדשה?
לא, אני רוצה להציע פתרון אחר.
פתרון לאיזה שאלה? מה הייתה השאלה? אתה זוכר מה הייתה השאלה שהוא שאל?
על ההתגלות.
מה הייתה השאלה?
שאם הוא התגלה על דרך השלילה, אז...
אני אסביר מה הייתה השאלה. אני אסביר לך ברור לך. הבחור היקר שיושב כאן שאל שלכאורה יש סתירה בין שני דברים שאני אמרתי. ויש הרבה היגיון בטענה הזאת. שמצד אחד אני הסברתי עכשיו, כן, בלימוד הזה, שהתגלות הראשית היא בוחנת מי הוא הראשית ומי לא. כלומר, מי הוא הבכור ומי לא. בסדר? יוצא לפי זה שהייתה התגלות גם על מצרים וגם על ישראל. ורק שישראל לא נפגעו ממנה, ומצרים נפגעו ממנה. נכון? זה מה שאני אמרתי עכשיו? כן. מצד שני הוא הזכיר שאני בשיעורים אחרים, אני אמרתי שהמיוחד במכת בכורות זה שלא הייתה התגלות בישראל. בסדר? אתה מבין את הסתירה? או שיש או שאין. עכשיו שהבנת את השאלה, מה אתה מציע?
אני פשוט הצעתי משהו אחר לגמרי, על פי דברים
שאנחנו
עומדים עכשיו.
שמה? אבל אתה בא לענות על השאלה הזאת, נכון?
כן, אבל לא דווקא אולי על השאלה...
לא, לא, אני רוצה לדעת האם אתה מתכוון לענות על השאלה שלו.
אני מקווה, כן.
כן, טוב, בסדר, מה התשובה שלך?
אז התשובה שלי זה שפשוט אולי אפשר לבחון על פי מבחן התוצאה. שאם השם מתגלה, אז הוא לא מתגלה אולי באופן שווה, אפשר להגיד דבר כזה? ומי שנפגע זה המצרים.
אז זה מה שאני הסברתי בשיעור הזה, מה שאתה אומר.
אוקיי.
שהייתה התגלות על כולם, ורואים מי נפגע ומי לא. בסדר?
ועל פי מבחן התוצאה אנחנו מבינים...
על פי מבחן התוצאה אנחנו יודעים מי הראשית. זה מה שאנחנו אמרנו בשיעור הזה. אז האם שמת לב שזה סותר מה שנאמר בשיעור אחר?
כן.
כן, ואיך את זה אתה מיישב?
זה...
זהו, בסדר, אז אתה לא באת לענות על השאלה שלו. בניגוד להצהרתך. בסדר, טוב. ובכן, בואו נמשיך. אגב, אני רוצה רק להזכיר, אם כבר, בטח אתה גם זוכר את זה, אבל... שבעצם זה מסביר מדוע קורה אחרי מכת בכורות דבר תמוע מאוד. והוא שפרעו מסכים ליציאת מצרים. נכון? הרי אחרי מכת בכורות, ויקום פרעו לילה, הוא ועבדה וכל מצרים, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, כחו כאשר דיברתם ולכו. עכשיו, למה זה תמוע? למה שפרעו יסכים? הרי אם אנחנו מדברים באופן פורמלי, אין שום סיבה שפרעו ישחרר את בני ישראל אחרי מכת בכורות. וזאת מדוע. בגלל שאם אנחנו רואים מה היה החוזה שהקדוש ברוך הוא העמיד בינו לבין פרעו, זה כבר בפרשת שמות, מה כתוב שם? ואומר אליך, שלח את בני, ותמען לשלחו, הנני הורג את בנך בחוריך. כלומר, עוד לפני שפרעו ראה אפילו עשירית עוד מפי משה, על ידי משה, כבר אז נאמר לו שיש פה מסע ומתן, או שאתה משחרר את בני ישראל, או שיהיו מכות, וזה יגיע עד כדי מכת בכורות. הנני הורג את בנך בכורך. נכון?
לפני כל המכות.
כבר במדיין. לך אל פרעו ואמרת אליו, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני, ותמען לשלחו, הנני הורג את בנך בכורך. יוצא לפי זה שהחוזה היה ברור. לעומת זה, ואז יוצא שכאשר, מה בחר פרעו? לשלח או העדיף את מכת בכורות? העדיף את המכות וזה הגיע עד מכת בכורות, אז הוא שילם. כיוון שהוא שילם, לפי החוזה, הוא לא צריך לשלח אף אחד. כלומר, דווקא אז, ההסכמה שלו ליציאת ישראל ממצרים היא בלתי מובנת. מובן? על פי תנאי החוזה, הבנת אותי? טוב, בטוח? כן? כן, בסדר. אז מה, למה הוא בכל זאת משלח אותם? מה אתה אומר? הוא אומר, תגיד את זה לפרעה. ואמרת אליו, מן הסתם שמשה אמר. אז מה, לא כל דבר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לומר, כתוב שהוא אמר. ברור. לפעמים כן כתוב, אז השאלה למה זה כתוב? הרי זכור זה מובן מאליו. מה אתה אומר? אבל לא נאמר על זה שהשם אמר להרוג את פרעה עצמו, רק את בכורו. אז זה לא עובד.
בגלל שפרעה היה בכור, אז זה גלגל כזה, אם ירצה או לא יוצא, זה...
לא משכנע. ואם באמת פרעה היה בכור, אז למה הוא לא נהרג במכת בכורות?
הוא שאר שיפרסם את הנס של הקדוש ברוך.
אז סימן שיש משהו שמציל אותו.
כן.
אז אם ככה, זה לא מובן. כן.
אם לפי החוזה שאומר עכשיו, אנחנו עומדים שהוא אמר לו, אתה לא תשלח אף אחד, אני אראה כל בכור. נאמר מה יחס, אבל...
צריך להיות לחתום על חוזה חדש? אין חוזה חדש, זה גמרנו, שילמתי.
לא, אין חוזה חדש, בסדר, אז למה זה לא...
אבל אין פה חוזה חדש, כיוון שאין פה חוזה חדש, בינתיים פרעה לא צריך לשלח אף אחד. אם משה יבוא אליו יגיד לו, אתה גם עכשיו לא רוצה לשלח, תדע לך שעכשיו אני פותח עוד סדרה חדשה, זה סיפור אחר, אבל לא אמר לו את זה. אז למה הוא שלח את בני ישראל?
מרצונו.
מרצונו, יפה. כי הוא הבין שזה צודק. כלומר, מכת בכורות ביררה לו שאכן זה נכון מה שמשה אומר שישראל הם הבכור. ולכן הוא אומר, הולכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, קחו עמכם ועליכו, כאשר דיברתם ועליכו, וברכתם גם אותי. זאת אומרת שאצל פרעה הוא הבין שהברכה באה מישראל. וברכתם גם אותי. ואחר כך כתוב, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. יש הבחנה בין התפיסה של פרעה, שהיא תפיסה עמוקה מאוד, והוא מבין את הערך של ישראל, לעומת המצרים שסתם לא רוצים טראבל מייקרס. כן. אז למה פרעה רודף אחרי בני ישראל? אחר כך. שאלה טובה, אני אענה, אבל קודם כל נסתכל פה על שתי השאלות שדוחקות בנו. שלום רבנו, גם אם נאמר שהתיאור הוא ציורי, לא ברור מה משמעות הדילוג הזה בין בית מצרי למשנהו תוך פסיחה על בתי בני ישראל. הרי בני ישראל גרו בארץ גושן, והבתים שלהם לא היו כלל בתוך השכונות המצריות. אז פסיחה זו מהי? תודה. א', מי אמר שבארץ גושן לא היו מצרים? הרי מישהו מעביד את בני ישראל, צריך מנהלי עבודה, גם להם צריך בתים. שתיים, רואים שבאיזשהו שלב, הרי הוקלה העבודה מאבותינו. חז"ל אומרים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. מה התחילו היהודים לעשות? לצאת מהגטו ולגור בשכונות היוקרתיות. שלום הרב, למדנו שמצרים היא מעין ההורה של עם ישראל. האם ניתן לומר שמצרים הייתה ראשית בתחילה, ואחר כך ישראל הפכו לראשית הנבחרת? תודה. אפשר להגיד שהם היו ראשית דקליפה. כמו שהנחש היה האדם עוד לפני האדם, כן? כתוב, והנחש היה. אז מצרים בעצם הם היו השפיץ, אפשר לומר, של האנושות לפני שנתגלו ישראל מתוכם. אבל מבחינת ישראל, ישראל עלו במחשבה תחילה, מבחינת המחשבה. עכשיו, לגבי שאלתך, מה הייתה השאלה? למה הוא רדף אחריהם? אם הוא מכיר בזה שישראל הם העם הנבחר, הם מובילי האנושות, אז למה לרדוף אחריהם, אה? תשובה. בכלל, זאת שאלה גם בלי מה שאני מסביר. סתם שאלה למה הוא רדף אחריהם, אחרי שהוא החליט להוציא אותם. לא מובן. כן? גם בלי קשר למה שאני אומר. אלא שפרעו היה אדם גדול. אדם גדול לא ייתכן שהוא לא קרא את הרב קוק. מה כתוב ברב קוק באגרת תקנה? שבקדושה של עם ישראל יש שתי בחינות. קדושת הסגולה וקדושת הבחירה. נכון? מה? לא מכיר? חייבים להכיר. מה זאת אומרת? אי אפשר לעבור על חלקים נכבדים של משנת הרב קוק בלי להיפגש עם איגרת תקנה, בלי קשר לפורום, כן? זה איגרת שנכתבה הרבה לפני שנולד הפורום, אפילו חברי הפורום. ידע הדרת גאונו, כן? זה אני קורא כאן בפנים בעמוד קפ"ו בכרך ב' של איגרות ראייה. כל מי שיש לו פיקפוק יכול לבוא לבדוק את זה בעצמו, אני באמת לא משקר. עכשיו, פה זה ויכוח בין הרב קוק לבין הרדב"ז. מי זה הרדב"ז? רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי. ידיד נאורים של הרב קוק, שנהיה רב גדול מאוד, מגדולי הפוסקים, כתב פירוש חשוב על הירושלמי בשם מראה הפנים, והוא התנגד לשיטת הרב קוק בכמה נקודות. ביניהן הנושא של היתר המחירה של הקרקעות בשמיטה, לפני השמיטה כדי לעקוף את איסור השמיטה, אבל הוא גם התנגד לציונות של הרב קוק. הוא היה אנטי-ציוני, ובמיוחד יש לו טענות על זה שהרב קוק מתיידד עם פושעים, חילונים. איך אפשר להיות חבר של חילונים? הרי החילונים הם אנשים רעים. ויש לנו תפילה שלוש פעמים ביום, אנחנו מפללים שמהרה יובדו, אז מה אתה בכלל מי יהיה חבר שלהם? איך זה יכול להיות? כן? אז קודם כל הרב קוק מאיר כבר מה שאתה מאיר. חילונים זה לא מינים. מינים זה לא חילונים, זה שני דברים שונים לגמרי. הוא מסביר שמה את ההבדל, שחס וחלילה להשוות וכו'. אבל דבר נוסף שמה הוא מסביר יותר לעומק. כן, מה שכתב מר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. שימו לב שהרדב"ז אז מתנגד להחזרה בתשובה. העמדה החרדית של ימינו היא כבר לא כאן. העמדה החרדית של ימינו היא כמו העמדה של הרב קוק אז, שצריך להתקרב עליהם כדי להחזירם בתשובה. אבל הרדב"ז אז אומר, מה פתאום, גם זה לא. להחזיר אותם בתשובה? אין דבר כזה. וכתבתי לו ברמז כוונתי, כלומר הרב קוק מזכיר מה שהוא כתב במכתב הקודם, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, דיינו אנשים כמוני, אומר הרב קוק, שעוסקים, שראויים לעסוק בתורת הסוד, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. שבלשון חכמי הסוד, נקרא זה גם כן בשם, בכלל, גם זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. ומצב הזה, כן, מצב בזה סתירה לברכת המינים שאנו מתפללים לעקרם ולשברם. לכאורה סותר. לא מתפללים להחזיר בתשובה את המינים, אלא מתפללים שהם יובדו. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבהר לו, לא בלשון של סתרי תורה. למה אני לא אדבר איתך בלשון של סתרי תורה? שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם. כלומר, אתה אומר שאתה לא מבין כלום בזה, כלומר, אתה טוען שאתה לא יודע כלום ושאתה לא מבין בזה, אז אני אדבר איתך בשפה פשוטה. אלא בדברים, מה? הרדב"ז אומר, אני לא מבין כלום בקבלה. הוא אומר, הרב קוק, טוב, אתה אומר שאתה לא יודע, אז אני אדבר איתך בשפה פשוטה. כן? מן הסתם מבין בקבלה, רק הרב קוק שם יורד עליו קצת. מותר לו קצת לרדת, יש לרב קוק גם חוש הומור באופן הפנייה שלו, במיוחד שהם היו ידידים, אז... הוא היה בצפת, הרדב"ז היה בצפת, היה גם רב של אמריקה, כל מיני דברים. היה בליטה. שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, אלא בדברים פשוטים. באמת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ידע, הדרת גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כלומר, עם ישראל הוא עם קדוש משתי סיבות. האחד הוא סגולה. כלומר, אנחנו עם סגולה. אני קם בבוקר, אני עם סגולה. כן? לא עשיתי שום דבר, לא עסקתי לא בתורה, לא במצוות, לא במעשים טובים. יש לי סגולה, קדוש. הוא מסביר. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור, לא בצדקתך, רק באבותיך חשק השם להווה אותם, ויבחר בזרם אחריהם, ויתם לי סגולה מכל העמים, והסגולה היא כוח קדוש, פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. הבנת מה זה סגולה? מה? זה קדושה עצמית. והשני הוא, מה הדבר השני שקושר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא? הדבר השני הוא עניין בחירה. וזה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. כלומר, ככל שאני עוסק יותר בתורה, במצוות ובמעשים טובים, יש לי יותר קדושה. איך נקראת הקדושה הזאת שאני קונה על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים? בחירה. Okay? יש לנו סגולה, בחירה. משהו שהוא עצמי, משהו שהוא התנהגותי. כמו שלמשל, אדם שמתנהג כמו קוף, הוא אדם או לא? הוא אדם. אבל הוא מתנהג כמו קוף. מצד הסגולה הוא אדם, מצד הבחירה הוא קוף. בסדר? החלק של הסגולה הוא הרבה בין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. קודם כל יש פה דירוג. הסגולה זה הרבה יותר חשוב. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה עמידה שהבחירה מסייעת את גילויה, על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. כלומר, מה שאומר הרב, אם אני מתנהג טוב, אז אני עושה שני דברים. א', יש לי קדושת בחירה. שתיים, אני מסייע לסגולה להתגלות. אז יש לי שתי קדושות. אם אני מתנהג רע, חס ושלום, אני הפסדתי שני דברים. א', אין לי קדושת בחירה. שתיים, קדושת הסגולה לא מתגלה. לא שהיא לא קיימת, אבל היא לא מתגלה. נזק כפול. לא, לא, הסגולה לא מתבטלת, אבל היא לא מתגלה. אז יש פה סבל גדול גם לסגולה. בסדר? זאת אומרת שיש נזק כפול על ידי התנהגותי הרעה, רווח כפול בהתנהגותי הטובה. עד כאן ברור? הבנת? מה לא מובן? מה? דבר פשוט. לא, היא לא מאבדת.
בכך שאני לא פועל לגלות אותה, אני גם...
למה? אדם שמתנהג כמו קוף, הוא מפסיק להיות אדם?
כמו להפיל את הקודש של החול.
אני שואל אותך שאלה, אדם שמתנהג כמו קוף, הוא יפסיק להיות אדם?
לא, אבל...
אפילו אטום של אדמיות לא עבד ממנו.
כן, אבל אם הוא לא עשה כלום...
לא עשה כלום.
אז הוא אדם שלא עושה כלום.
אז הוא אדם שלא עושה כלום, יפה.
אבל עכשיו, אבל ברגע שהוא מתנהג כקוף, אז הוא גם מפיל את מדרגת האדם...
הוא לא מפיל שום מדרגת אדם שבו. אדרבה, זה אפילו מצער יותר, כי קוף שמתנהג כמו קוף זה בסדר. קוף שמתנהג כאדם, חבל. איזה אדם שמתנהג כמו קוף זה יותר גרוע, נכון?
זה לא מפיל את
מדרגת האדם? לא. אתה שואל האם יש מצבים של אובדן הסגולה?
לא, לא אובדן. אני אומר רק, אני מפחית את החלק הסגולי הזה. ומעט אותו.
מגיע לשפל המדרגה, מה
הכוונה? מגיע לשפל המדרגה, אז מה? אז מה? אז זה יהודי שמגיע לשפל המדרגה.
לא, לא
נפגע סגולה, לא. לא, לא נפגע סגולה, שום כלום, שום דבר. מה? הוא הביא את הפסוק הזה, לא? והייתם לי סגולה מכל העמים. כל מי שהקשיב יודע שהפסוק הזה נאמר. כן. טוב. עכשיו, כאן, מתוך כך, הרב קוק ממשיך אחר כך להסביר לו מה הנושא של היחס אל החילונים, ומה מיוחד בדור שלו וכו' וכו'. זה לא הנושא כעת. כל זה כדי לענות על השאלה שלך. השאלה היא למה פרעה רדף אחרי בני ישראל. אמרנו שפרעה, כיוון שהיה גדול, בוודאי שלמד את זה, נכון? אז מה הוא למד? שכשישראל היו משועבדים במצרים, ובאו 10 מכות לטובת ישראל. מה התברר? שעם ישראל הוא עם קדוש, מאיזו בחינה? מבחינת הסגולה או מבחינת הבחירה?
סגולה.
ברור, כי הבחירה לא יכולה לבוא, לא הייתה יכולה לבוא לידי ביטוי, ולא רק בגלל שישראל היו משועבדים. אחר כך הם הולכים 3 ימים במדבר. אחרי 3 ימים של עצמאות, אז האדם נבחן מאיזו בחינה? מבחינת הבחירה. אומר פרעה, רגע, יש סעיף ברב קוק שלא ביררתי. אמנם מצד הסגולה אתם גוי קדוש, מה עם הבחירה? אתם לא יותר טובים ממצרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז בואו נבדוק גם את זה. אבל המלאכים לא אכפת להם אם יש סגולה או לא. המלאכים שואלים שאלות של בחירה. הקדוש ברוך הוא יודע שיש סגולה, אבל המלאכים שואלים שאלות של בחירה. לא אמרתי שהם לא יודעים, אמרתי שזה לא מה שמעניין אותם. הם מעניין אותם הבחירה. פרעה שואל את אותה שאלה. פרעה אומר, רגע, סגולה, אני ביררתי, אני יודע שיש, אבל זה לא מה שמעניין אותי כעת. אני רוצה לדעת אם אתם יוצאים מדי חובת כרטיס היציאה שזה הבחירה. האם אתם מתנהגים באופן מוסרי, ישר, אמוני וטוב. נכון.
בני ישראל יצאו. נו. כלומר, רוב עם ישראל נשארו.
נכון. אז אלה שיצאו...
היה בחירה שלהם לצאת.
אלה שיצאו, הייתה להם בחירה לצאת. השאלה אם הם היו צדיקים. מי אמר שהם היו צדיקים? זה בדיוק מה שפרעה הולך לברר. ואת זה הוא מברר אחרי 3 ימים של הליכה במדבר, שאז הבחירה באה לידי ביטוי, ואז את זה הוא מברר. הוא רוצה לבדוק את הדברים עד הסוף. הוא לומד ברצינות. בסדר? כבוד הרב שליטה, שלום, מדוע הרב קוק זצ"ל מייחס הסגולה לאבות? והרי הסגולה קודמת להם, והיא בנשמת האומה. נכון, אבל היא עברה דרך האבות. כן.
רק 3 ימים הם נהפכו לצדיקים כל העניין?
לא, אחרי 3 ימים היא נבחנת הבחירה.
שמה,
אז
מה
היה
הצדיקות שלהם כדי ש...
באמת הם לא היו צדיקים. ולכן הם היו במצוקה, נוראה.
צדק.
ודאי שהוא צדק.
אז למה...
אז למה בכל זאת נפתח הים? זה השאלה, נכון? נכון?
סוגיה של...
מה?
סוגיה שלמדנו במחשבת ישראל.
נכון, שבוע שעבר עסקנו בזה, שהיה תוספת זכות לטובת האומה באותה שעה, על ידי נחשון בן עמינדב. כלומר, במצבים כאלה זה לא עוזר להסתמך על הסגולה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי. במכת בכורות, ברור שזה עוזר הסגולה, אבל בקריאת ים סוף זה לא עוזר. כן.
מהצד של פרעה אני מדבר. למה לסבך את זה? שתי דברים, שתי פתרונות.
או שנפל לו האסימון, התפקח, או שהעבדים שלו הדליקו אותו מחדש.
אני רוצה, כשהעבדים שלו מדליקים אותו מחדש, צריך שיהיה טיעון. טיעון שאומר שישראל צריכים להשתעבד בחזרה. מה הטיעון?
יש טיעון, מי יעבוד לנו, מי יחניך תורן, מי יעשה, מי זה.
אבל זה, הם חשבו על זה גם במכת בכורות.
חשבו בהכל, אחרי זה אתם שלושה עמים מתפקח, חזר לאיתנו.
ככה זה. אז אתה עושה את פרעה לכזה החפך, לא מישהו
רציני. כל המנהיגים היום מצוות ערב, מדליקים אותם כל היועצים וכל אלה.
תראה, יכול שזה נכון, אבל הבעיה היא ככה, שזה נכון לגבי כל מנהיג, אבל לא לגבי פרעה. יש לי הוכחה שפרעה הוא אדם ענק. איך אני יודע שהוא אדם ענק? לא רק שהוא מופיע בתנך, יש לו דיאלוג מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. איזה מנהיג אומה בהיסטוריה זכה לכזה טיפול אישי? לא, זה סימן שהוא אדם גדול, הוא ענק. לא, לא רק זה, הקדוש ברוך הוא משקיע את כל הנשק שלו, כל המחסניות הוא מרוקן, בשביל להביא את האיש הזה להגיד את המילה, כן. מה אכפת לנו ממנו? תמחק אותו. כן? אלא כנראה שבאמת זה חשוב לקדוש ברוך הוא מה פרעה יאמר. אז אי אפשר להגיד שפרעה יש לו סתם שיקולים ככה, הוא כזה הפכפך, היועצים שלו עושים לו ככה פה ושם. כן.
הרב
פעם
אמר
שיש
לו
מידה
שפרעה היה בגודל אמה, ושאמר על מסביר שזה מצד המעלה שלו.
נכון.
אז איך הוא גם...
איך אני אומר שפרעה הוא אדם ענק, הרי מדרגתו הרוחנית זה שהוא בגובה אמה. נכון? הוא ענק בקטנות. כן? הוא ענק באמתיות שלו, בגובה האמה. ועל זה הוא עומד. זה השקפת עולם שלמה. כי מה זה אמה? אמה זה אומר שאי אפשר לצאת. זהו, זה הגודל, זה מה שיש. זה, הרי האמה זה האורך של היד. מה שזה מקיף, זהו, זה מה שיש.
מרובה?
כן, הוא מרובה היה. פרעה היה מרובה. נראה כמו קופסה של תפילין. כן. עכשיו, זה... כן, זה כן, מרובה בראש. אבל המרובעות היא אצלו השקפת עולם, שמה שלמדנו. בסדר?
כן. עניין שלושה ימים...
הוא הפסגה של התרבות האנושית. כן.
עניין שלושה ימים בכל מקום שמופיע, זה בבעלות המחירה גם אצל לבן ויעקב?
לא. שלושה ימים בכל מקום שזה מופיע, זה ההבדל בין ישראל לעמים. ואז, בהפרש, מתבררת גם הבחירה.
בכל
המקומות
פעלה
ההפרש בבחירה? לא, 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 לא. בכל המקומות בתורה שתמצא שלושה ימים, זה ההבדל בין ישראל לעמים. אפשר להוכיח את זה. כן, הלאה. אז איפה היינו? היינו פה, כן, כן. בוודאי. היו נכונים לשלושת ימים כדי לקבל את אלוהי ישראל. זה מה שמבדיל בין ישראל לעמים. כן.
זאת השיטה. עם ישראל הוא בפור של שלושה ימים מכולם.
נו.
שלושה ימים אחר כך נצטפים שגם הגויים יגיעו על
זה. אם אנחנו מקדימים את הגויים, לא, אנחנו מפגרים אחרי הגויים בשלושה ימים.
אם אנחנו פוגרים, אנחנו זוכים מה דרסיני אבינו זוכים, הם עברו
פה. לא, 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 לא. אנחנו מוכנים לא לזוז במשך שלושה ימים. הרי מה זה יהיו נכונים לשלושת ימים? אתם תקועים פה. כל העולם מתקדם, אתם נשארים תקועים. כמו שאדם עושה ברית מילה, נכון? ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך שלושה ימים. כל העולם יצא לדרך, אתה נשארת. בסדר? זה ההפך. כלומר, אנחנו מבטרים על מידה מסוימת של קדמה, בגלל הקדושה.
שמדביקים את זה אחרי זה?
אחר כך, כשאנו תפקיד להדביק את זה, וזה לוקח זמן, זה לוקח אלפי שנים. בשביל זה מוסיפים את חודש העיבור, כדי שהשנה הירחית של עם ישראל תדביק את השנה השמשית של אומות העולם. כן, אבל אחרי שלושת ימים לבן שומע שיעקב ברח. כן, וכך שלושה ימים לדעת. כן, שלושה ימים זה חשוב. זה הזמן שמאפשר את הלידה של עם ישראל. שמה ביציאה מלבן הקדמנו. מה פתאום? הפסקנו ליהנות מן המראה הטוב של ארץ ארם נהריים. שלום, כבוד רבנו, איגרת תקנה. הרי הרב פעם לימד אותנו שכן אפשר לאבד את הסגולה. להתפרקות הפיציה הירדנית, כדוגמת תורקמדה, שרי וחבריו. זה נכון ולא נכון, צריך לדייק בלשון שם, זה לא כל כך פשוט. נכון, זה כתבת הפעם פיציה במקום פיקציה. צריך לדייק, כי צריך שהפיקציה תיעלם, נכון?
הוא
הוא אומר שביציאה מבית לבן דווקא אנחנו הקדמנו. כן, לא נכון. החלטנו לפגר במשך שלושה ימים. במשך שלושה ימים הפסקנו ליהנות מן הקרים, קרי הדשא הטובים המזינים את הצון בבית לבן. מה שאני עניתי. עכשיו הוא הביא. מה כל כך משנה? מה? מה?
אני לא הבנתי
בו עדיין פעם שלא היו.
אני
רואה חדים
שלא היו.
מה אתה רוצה?
התשובה לא ברורה.
מה התשובה לא ברורה? אני אסביר. להתקדם זה לאו דווקא ללכת. אלא לפעמים אתה הולך ואתה עושה מעשה שגורם לך התמעטות. הרי הדרך ממעטת את הרכוש של האדם, נכון? ולכן כשיעקב יוצא מבית לבן, הוא מפסיד משהו.
בית לבן ממשיך לרוץ קדימה והוא נמצא.
נכון, בדיוק. שלום הרב, רק רציתי... סליחה. שלום הרב, רק רציתי להעיר שהופעת הסגולה אצלי, באופן פרטי, הופיעה במלוא עוזה, דווקא בשיא של התנהגות הפוכה אליה. וואי, זה מעניין. אז אתה מעוניין לשתף אותנו בוידוי אישי? זה אפילו לא רק שזה לא יום הכיפורים. אנחנו אפילו לא קתולים, ששם הולכים להתוודות בפני בן אדם. אז זה מעניין, טוב, בסדר. טוב, מה כל כך משנה אם יש או אין סגולה? העיקר זה מה שהאדם עושה עם החיים שלו. זה נכון. בזמן הזה זה כך, זה מה שהרב קוק שם כותב במשך איגרת תקנה, שברית קרותה שבזמן הזה לא תופיע הסגולה אלא במידה והבחירה מסייעת. זה נכון. אבל יש עידנים היסטוריים אחרים. למשל בזמן הגאולה יש משמעות לסגולה במיוחד.
אבל זה תעשיית כסף.
לא, סגולות של ימינו, לא. לא, זה לא המשמעות של המילה סגולה. לא, לא. לכאורה, זה כמו שהמילה סגולה יש לה כמה משמעויות. יש מילים שלכאורה זה אותה מילה, אבל זה משמעויות השונות. למשל, רואה, איך חשבת על זה? כוס, למשל. המילה כוס, יש לו רעיונות מקוריים. זה מציין כלי לקיבול נוזלים, אבל זה גם ציפור חורבות, שגם לה קוראים כוס, אין איזה שום קשר. ככה המילה סגולה, משמעותה, הקדושה העצמית הפנימית, ויש גם סגולות שמוכרים שאין איזה שום קשר.
שאתה נגיד זה.
אני נגד זה. תורת משה נגד זה. טוב, לכאורה באחרית הימים, אבל זה רעיון יפה, אני יכול להשתמש בדוגמה שהבאת הקוס, פשוט לא חשבתי על זה. טוב, לכאורה באחרית הימים יוכלו אומות העולם להתגונן בטענה שלא נבחרנו להיות עם סגולה ולכן חטאנו, וגם לטעון לכיפוח על שלא ניתנה להם מתנת הסגולה. נכון, זו טענה נכונה. לכן אנחנו לא טובים מהם להיות ישראל. אנחנו טובים מהם להיות גויים טובים. ואז הטענה כלפיהם, מדוע הם לא מימשו את סגולת האדם שבהם. על זה יכולה להיות טענה. שאלה שלא זכיתי לתשובה מאת הרב. השואל קורא לעצמו מוטרד. איך נשמרו כל האיגרות של הרב זצ"ל? האם הוא כתב עותק לפני כל שליחה? איך זה התנהל טכנית? זה ממש מטריד את מנוחתי. האם סוף סוף יש לרב תשובה? תודה. אני לא זוכר ששאלת אותי, אבל דבר מקובל היה בתקופה של הרב צבי יהודה, בתקופה של הרב קוק, הייתה צורת העתקה מאוד מעניינת. היו משתמשים בנייר סופג, קצת לח, ובו היו מעתיקים. היה אפשרות של היו מעתיקים. אחר כך השתמשו בנייר קופי. דבר נוסף, הטכניקה הייתה שהיית מכניס את האיגרת שאתה רוצה להעתיק, היא הייתה עשויה מדיו. אז אם אתה לא... שכבה קטנה של הדיו עובר לדף אחר. זאת הטכניקה, וגם היה... יצא הפוך, כן. והייתה גם טכניקה של קופי, נייר קופי, זה גם היה קיים. וגם הרב צבי יהודה, כשהוא הוציא לאור את איגרות הרב, אז הוא היה... הוא התעניין אצל כל המשולחים, כל אלה שקיבלו. לפעמים מעבירים, אתם יודעים, בעיתון איזו מודעה קטנה, אוספים את הכתבים של פלוני, מי שיש לו מכתב או משהו כזה. כל זה יכול להיות שבאמת חלק מהאיגרות הועתקו על ידי מזכיר לפני שליחתם. מה מעניין את פרעה עם ישראל לבריאות? מה מעניין את פרעה עם ישראל עוברים את שלב הבחירה? ומדוע הוא נזכר רק אחרי שלושה ימים? את פרעה זה מעניין כי פרעה הוא איש אמת. הרי אמרו לו שלא הוא מנהל את העולם אלא ישראל. זו שאלה רצינית, כבדת משקל, לא רק עבורו, אלא עבור כל מצרים ועבור כל האנושות. ולכן הוא צריך לבדוק את הדבר הזה. דבר נוסף, למה אחרי שלושה ימים? כי רק אחרי שלושה ימים מתבררת העצמיות של האדם. כלומר, האדם כשהוא עצמאי, אז הוא גם עצמו. ולכן היה צריך לחכות שלושה ימים. מה הקשר בין המרובעות של פרעה לדייקנות של הגרמנים? מי אמר שיש? הלאה. אז בואו נמשיך לקרוא במהר"ל. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לשם שבעת ימים לדורותיכם. נכון? זה הפסקה הבאה. מה? אני קורא במהר"ל בעמוד קל"ח בפסקה דיבור המתחיל והיה. מה? כן, והיה השני. כן, ברור. יש שתי פסקאות, שתיהן מתחילות בוהיה. אבל מאחר וקראנו את הראשונה, ברור שעכשיו כוונתנו לשנייה. והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם וגומר. אף על גב שיום היציאה הוא יום אחד, אז זה משהו מוזר, כן כתוב, והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו לשם שבעת ימים. אם היה יום אחד, אז אני אחגוג יום אחד, למה שבעת ימים? אף על גב שיום היציאה הוא יום אחד, ציווה לעשות שבעה ימים, ימי פסח. כי התחלת היציאה היה ביום הראשון, ותכלית היציאה היה ביום השביעי. שעברו הים ביום שביעי, ואז נגאלו מן מצרים כאשר עברו הים. ולכך ציווה וחגותם חג לשם שבעת ימים. ברור. זה דבר ידוע ופשוט. עד כדי כך אגב, שהתלמוד הירושלמי שואל לגבי ההלל שאומרים בליל פסח. הרי ההלל זה גרסה משופרת של שירת הים, כן? אמרו שירת הים, ומזה למדו לומר הלל. אז, אבל הבעיה היא שאת שירת הים אמרו ביום השביעי. לא אמרו אותה ביום הראשון. שואל התלמוד, אז למה לדורות אנחנו רואים את ההלל ביום הראשון? ואילו אבותינו אמרו את ההלל ביום השביעי. נכון? כך שואל הירושלמי. הבנת את השאלה? התשובה, אומר הירושלמי, שניה היא שהתחילת גאולתם. זה שונה כי אז הם היו בהתחלה. מה זאת אומרת הם היו בהתחלה? הם עוד לא ידעו אם באמת זה רציני או לא. כלומר, עד שלא עברו את ים סוף, עדיין יש להם ספק, אולי הם חוזרים למצרים עוד מעט. אחרי שהם מקריבים קורבנות, אחרי דרך שלושת ימים במדבר, אז אולי אחרי שלושת ימים חוזרים למצרים ומשתעבדים שוב. מה? לכן הם לא אמרו הלל. עד שהם לא עברו את ים סוף, לא אמרו שירת הים, לא אמרו הלל. אבל אנחנו לדורות יודעים שזה התחיל אז, כבר ביום הראשון. לכן לדורות אנחנו אומרים את ההלל דווקא ביום הראשון ולא ביום השביעי.
כי לפי מה אנחנו אומרים את זה ביום הראשון ולא בשביעי?
כי רטרואקטיבית, אחרי שיצאנו, אנחנו יודעים שכבר ביום הראשון הייתה גאולה.
התחילה הגאולה.
כן, כלומר, אבל אז הם לא יכלו לדעת שזה ודאי, לכן לא יכלו להגיד את ההלל. אנחנו אומרים הלל לדורות כי הוודאי לנו שאז יצאנו. כן. אותו דבר אגב למשל כשהוכרזה המדינה. אמרו הלל או לא אמרו הלל? באותו יום שהיא הוכרזה. לא היה חובה לומר, הרבנות תקנה את זה רק לשנה אחרי זה. אמנם יצוין שבאותו יום, זה היה יום שישי אחרי הצהריים, שהוכרזה המדינה בתל אביב, בירושלים, אנשים הלכו, התקבצו לפני השבת, נכנסו לבית הכנסת בזיכרון משה ואמרו הלל. עובדה היסטורית. בזיכרון מוישה, בשטיבלך, אמרו הלל ביום של ההכרזה עצמה. אגב, יצוין שזו דעת הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין סובר שכשמתרחש נס של גאולה, המצווה מן התורה היא לומר הלל בזמן התרחשות הנס ולא לדורות. לדורות זה מדרבנן. אבל מדאורייתא בזמן הנס. אז זה מה שעשו באותו יום שאמרו את ההלל. כן. מה? למחרת היה שבת, אדוני. כן, אחרי דומות החנות. יפה. אגב, מעניין שהרי באותם הזמנים ירושלים הייתה במצור. אי אפשר היה להגיע לתל אביב. והרב מימון, זיכרונו לברכה, שהיה מחותמי מגילת העצמאות, היה גר פה בשכונה. שם ליד מוסד הרב קוק, עד היום הזה הבית שלו שם. זה היה מול הכביש שלו, כלומר מעבר לכביש היה כפר ליפתא, היו יורים שם על הבית שלו. אבל הוא היה צריך לחתום על מגילת העצמאות, אז מה עשה? הביאו מסוק. כן? מעניין, איך ליהודים היה מסוק, אני לא יודע מאיפה היה למסוק. היה מסוק, הביאו מסוק. או מסוק או מטוס, לא יודע, הביאו משהו. אבל לא רק זה, לא רק שהביאו אותו דרך האוויר, והוא חתם על מגילת העצמאות, הוא חזר עוד לפני השבת, הספיק עוד לחזור, לפני השבת לירושלים הנצורה, במצור, כדי לעשות את השבת. אומרים שהמנחת בכנפי נשארים, אני חושב שהוא הפעם לא שימש. לא, אני חושב, לא יודע בדיוק איך עשו את זה. אבל כל פנים זה מה שהיה. טוב. אתה בטוח שזה המטוס? חיים, זה המטוס, אתה בטוח? לא היו מסוקים? מה זה לא היו מסוקים? אני אומר לך שלא היו מסוקים. ודאי שהיו מסוקים. יש מסוקים מתקופת האבן אפילו, מצאו מאובנים של מסוקים. מה אתה מדבר? נראה לי ככה, לא? טוב. אז בואו נראה. ואין המצווה לאכול מצות כל שבעה ימים. כן, הרי כתוב, שבעת ימים תאכל מצות. אז האם יש לי חובה כל יום לאכול מצה? למשל בסוכות יש לי חובה כל יום לשב בסוכה. אסור לי לישון מחוץ לסוכה, לאכול מחוץ לסוכה. וזה שבעת ימים. מה עם מצות? האם אני חייב לאכול מצה בכל אחד משבעת ימי הפסח, או רק בלילה? אז פשט הסוגיות התלמודיות זה שרק בלילה הראשון יש מצווה לאכול מצה, שאר הימים אין מצווה. לכן מברכים המוציא לחם מן הארץ, אבל לא מברכים אשר קידשנו ממצותיו וציוונו על אכילת מצה כמו בלילה הראשון. אבל אציין שבכל זאת דעת הגרא היא שיש מצווה לאכול מצה בכל יום. לפחות מצה אחת, כלומר כזית מצה בכל יום, זאת דעתו של הגרא, ואז לפי זה יהיה חיוב של מצה שמורה. גם היו קהילות, קהילת למסן שבאלג'יריה, הם היו מברכים על אכילת מצה כל יום. אז יכול להיות שבכל זאת שיטה אחת יש שהביאה לידי הברכה הזאת. טוב, אבל רוב הפוסקים אומרים לא לעשות את זה וכו'. היום אנחנו כולנו רועדים מפני ברכות, ספק ברכות להקל ועוד כל מיני דברים כאלה, אז מרוב פחד אנחנו יודעים כבר מה לעשות. גם אני רוצה לציין, אני רוצה לעקור איזה מיתוס נוראי שמתעלר בתוכנו. אנשים אומרים, בואו תדליקו נרות חנוכה אצלנו, נאכל סופגניות. כן? הדבר הזה הוא הבל וריק, והוא ברכה לבטלה ועבירה. שברור. זה ברכה לבטלה. אדם צריך להדליק את הנר בביתו. בביתו, בשעת הדלקת נרות. כן? והפעם בן אדם מתקשר אליי אומר, ביום השני של חנוכה, אומר, היום בערב אני מדליק בביתי, לברך שהחיינו, אמרתי לו, מה עשית אתמול בערב? הוא אומר, הדלקתי במקום אחר. אז אמרתי לו, אתה עבריין. הדלקת נרות זה משהו, המצווה יהיה על ביתו. זה שמדליקים גם בבית הכנסת, או במקום שיש איסור אספה של הרבה אנשים וכדומה, זה לא פותר בכלל מהדלקה בבית. במקום שבו אדם ישן, שיהיה ברור. בסדר, מה?
בנושא
שמתי
קלטה רגל מן השוק בזמן הזה. זה ודאי לא מה
שבזמן המשנה. מתי קלטה רגל מן השוק בזמן הזה? אז יש בזה כמה דעות.
בנצח.
יש דעות שזה כמו בזמן המשנה.
מסווה? מסווה?
מסווה? למה לא? חכמים תקנו לחצי שעה, חצי שעה, לא, גמרנו. זה שכתוב שעד שתכלה רגל מן השוק, זה סימן, אבל זה לא שזה שינה את ההלכה. יש דעת.
שהיסוד הוא לא עוד שתכלה...
עכשיו, יש בימינו כל מיני קולות. מקילים לומר שכל זמן שיש עוברים ושווים, שזה בשכונות המרכזיות, התשע בערב בערך. ביישובים מבודדים, זה לא קיים בכלל. אדם חי באיזה מאחז מבודד, אין שם אף אחד שעובר, ואם מישהו עובר, צריך לראות בו, כן? כי אתה לא יודע מי זה בכלל. אז לא שייך שם התשע בערב, משהו כזה. אלא מה אומרים? כיוון שיש אפשרות להדליק בתוך הבית, כלומר, אם באמת קלטה רגל מן השוק, אז אדם מדליק בתוך הבית כל זמן שבני ביתו ערים. טוב, אולי, צריך לאסוף את כולם, יאללה, תקומו, חבר'ה, נר חנוכה. בפיג'מה באים, רואים? כן, עד הכן, אפשר. כן, ברור שגם לא יעלה על הדעת שבחורי ישיבה ישתמשו בספרדיותם כדי לא להדליק נרות. אין דבר כזה. כולם מדליקים נרות. כן, בבקשה.
כשנוסעים לחופשה,
אתה נוסע לחופשה, אתה מדליק במקום שבו אתה לן. הבעיה שהמקום שבו אתה לן יש בו גלה ישן. זה לא פשוט, זה עושים טיטוטוטוטוט.
מה הכוונה ישתמשו בספרדיות?
יש כאלה שטוענים שספרדים לא מדליקים בישיבות. אין דבר כזה. מדליקים. זהו. ודאי שמדליקים.
רווק.
רווק, כן, ודאי שידליק. מה, רווק הוא לא צריך, לא אין לו נס, מה, מה קרה? ודאי שעם ברכה, איזה שאלה.
מדליקים בבית שלו, לא?
איזה מדליקים בבית שלו? איפה הוא ישן, תגיד?
פה.
פה, זהו, אז הוא צריך להדליק פה. אם הוא היה נשוי, זה משהו אחר. דווקא מי שנשוי, אשתו מדליקה בשבילו, אבל מי שלא נשוי, למה ש... טוב. ברור שאתה לא יודע. אז אל תספרו לי סיפורים, מדליקים, ספרדים. בסדר?
בחדר או בישיבות? כאילו אם בחדר מסוכן, אז הוא צריך.
בחדר מסוכן? איך מסוכן? למה זה מסוכן לדעתי בחדר? בגלל הגלה ישן? אין גלה ישן במכון. מה?
יש מיטות.
יש מיטות. גם בבית יש מיטות. כן. מה?
הבית אני לא מדליק. כאילו אין לי סלון בחדר, אז אין לי איפה להדליק את זה.
מי אמר שצריך להדליק בסלון? אני לא מבין.
במטבח,
איפה שמדליקים. מה החדר זה הבית שלך. השם המדליקים, בפתח של החדר, מבחוץ.
יש שאלות, אחד שלמות על התורה, היה אולי הוא היה...
לא, כי הוא חשב, קראתי לו עבריין, כי הוא חשב בדיוק כמו המיתוס המקובל, שהדלקת נרות זה משהו חגיגי בדיוק כמו הדלקת האשוח. כן? שאין הלכות אשוח. אז הוא חשב, זהו, כן, בואו נדליק ביחד. כן? לא היה ולא נברא הדבר הזה בהלכה. כן. מה עניתי לו? שהוא צריך לעשות תשובה.
לא,
על זה שהוא לא... אני עניתי לו שהוא צריך לעשות תשובה על זה שהוא לא הדליק אתמול בערב. אמרתי לו שבלילה השני, כיוון שלא בירך שחיינו, יברך שחיינו. בסדר? טוב. כל זה היה רק בגלל סטייה מהשיעור. אתה גרמת לי לסטות.
גם אבל שיש לו איזשהו מיטה.
כן, כן. טוב, בסדר. מה? עכשיו לגבי זמן הדלקת נר חנוכה, גם אחינו הספרדים וגם אחינו האשכנזים מדליקים בשקיעה. שלום.